בסדר? אז זה בתוך חלק מהאורות שנקרא זרעונים, מין כאלה מאמרים קצרים כאלה. למדתם את זה? סימון אל חי? מה? לא. בסדר? אז לפניכם, מקור אחד. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל, ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. אבל לא יארכו הימים. הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. טוב, קיבלנו איזה רושם. המילים האחרונות מסכמות את הכל, אבל בואו נראה איך מגיע אל המסקנה הזאת. מקום מנוחתנו, מנוחה פנימית, הנפשית, כן? הוא רק באלוקים. במציאת אלוקים, במציאה של הקשר שלנו אל ריבון השולם. איך הגיע הרב לבון? בואו נעבור איתו את כל התהליך ומתחיל מההתחלה. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוקי. העולם הרוחני הפנימי שלנו מבקש מעמד מבוסס. מעמד מבוסס, הכוונה להרגיש, להרגיש נינוחות, להרגיש שהוא מצא את מקומו בעולם הזה. שהוא מתמלא. איך דיברנו, גם הנפש לא מתמלא. איך מגיעים, איך יכול האדם להגיע למקום של עולם רוחני שלב, מבוסס, שלם עם עצמו. אומר הרב, אי אפשר להגיע למעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. דהיינו, כיוון שהנשמה שלנו באה, אותה בת מלך שבאה מהעליונים, לא נוכל לתת לה מעמד מבוסס, לא נוכל לתת לה רוגע, שמחה, הרגשה של שייכות, אם לא ניתן לה את המזון שאליו היא שייכת. היא שייכת אל האוויר האלוקי, אל האטמוספירה האלוקית, אל עולם שעוסק עולם שעוסק באידיאלים ובטוב ובהתרוממות לרצון השם. זה המזון שלה. ממש מה שהרב כותב פה, זה הפתרון למדרש שאותו ראינו. איך אתה, גם הנפש לא תמלא. למה היא לא מתמלא? כי אני לא נותן לה את המזון שמתאים לה. היא בת מלך ואני כל הזמן מנסה לספק אותה בעולם החומרי. אני לא מזהה למה היא באמת שייכת. לאיזה צמאון היא שייכת. וממילא אני לא מגיע לסיפוק. אני מנסה אולי מהענה הזאת, אולי באתגר הזה, אולי עם הכסף הזה, אולי בחוויה הזאת. אבל אתה עירוני ואתה מנסה לספק את בת המלך מהעולם העירוני שלך. תנסה לספק את בת המלך מהעולם שלה. לשאול אותה למה היא שייכת, ללמוד אותה, וממילא להזין אותה בעולם שלה. ולכן הרב אומר, למצוא מעמד מבוסס, כבר למצוא מקום של שהנפש תשמח ותרגיש מבוססת, ותרגיש שרואים אותה. ובונים אותה באמת, ומתייחסים אליה, ונותנים לה מזון, זה רק באוויר האלוקי, באטמוספירה האלוקית.
זה כאילו כביכול רק בעולם הבית.
לא, אפשר גם בעולם הזה לתת לאוויר אלוקי. אוויר אלוקי בעולם הזה נקרא תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? התורה גם היא גם באה מהשמיים. עוד מעט הרב יסביר את זה, אני רק אומר את זה. אנחנו צריכים לתת לה מזון ששייך אליה. ממילא, אז היא תרגיש, היא יוצאת אליה פועל. כן? בואו ניקח איזה... דג, נוציא אותו מהמים, להתחיל להרגיע אותו, לא עתידה, הנה, נותן לך אוכל, נותן לך... הוא לא באוויר שלו, הוא לא במציאות שלו, הוא לא באטמוספירה, הוא לא במקום שלו, יכול לחיות ככה. כן, ככה רבי עקיבא אומר שם לטרונוסופוס, שאומר לו, בואו, תהיו כמונו קצת. הוא אומר לו, אתה כמו השואל שמציע לדגים לבוא לחיות איתו מחוץ למים. מה? לא שייך. אנחנו מחוץ לתורה, כמו דג מחוץ למים. זאת אומרת, התורה אצלנו היא לא השכלה, היא לא איזה למידה חיצוני, בוא נראה מה רצון השם. היא חיים, לתת לנפש את המזון שבה היא חיה, את האטמוספירה שבה היא חיה. כמו לתת לדג את המים. ועכשיו הרב מפרט את זה. בוא נראה. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ. בואו נכיר את המושגים, למרות שאנחנו נעשה עליהם עיון מדוקדק בהמשך. הרב מדבר פה על, על ארבעת הכוחות המרכזיים של הנפש. הלא הם, שכל, רגש, רצון ודמיון. כאן זה כתוב דמיון ורצון, חפץ זה רצון, אבל זה בדרך כלל סדר הדברים. שכל, רגש, רצון, דמיון. כן? ארבעת הכוחות המרכזיים של הנפש, עוד נעסוק בהם בהרחבה ונכיר אותם, כל אחד בייחודיותו וכו'. קיבלנו כלים מופלאים בתוך הנפש. כל אחד מהם הוא עולם שלם. עולם שלם שאיתו אנחנו פוגשים את המציאות, שאיתו אנחנו יכולים לפעול בתוך המציאות. עולם שלם, עולם השכל, עולם הרגש, הרצון והדמיון. והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם. דהיינו, כל אחד מהכוחות האלו, אנחנו עוסקים בהם גם בהתבוננות פנימית, להכיר את עצמנו, זה נקרא התנועות הפנימיות, וגם בהתבוננות חיצונית, להכיר את העולם, להכיר את הסובב. כן? להכיר את הסובב, כן? יש כל מיני. אז שכל, רגש, רצון ודמיון, אלה הכלים שקיבלנו, שאיתם אנחנו הולכים ופוגשים את המציאות, גם את המציאות הפנימית של עצמנו, וגם את המציאות החיצונית לנו. עכשיו נקרא את הרצף. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ, והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלנו. כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את ייחוסם השווה והמניח את הדעת. בוא נעשה להביא מה הרב מתכוון. ניקח דוגמה אחת, ניקח רגש. שכל, לא משנה. כוחות מדהימים. אבל אדם יכול להשתמש בכוחות האלה בלי שום קשר למושג האלוקי. אני יכול להשתמש בשכל, או להכיר את עצמו ולהכיר את הכוחות רק בצד הטבעי שלהם, ולהכיר את העולם, ולהכיר ולהיות מדען, או להיות ולהשתמש בשכל איך לעשות כסף ואיך להסתדר בחיים. בלי סוף אתה יכול להשתמש בשכל הזה. זה כוח אינסופי. אינסופי. כל אחד מהכוחות האלה. ככה גם כוח הדמיון, ככה גם כוח הרגש. אבל הרב אומר, כולם מזקיקים את בני אדם להיות אלוקיים דווקא. מה הכוונה? אם אני משתמש בשכל שלי, רק בשביל לדעת איך, לא יודע מה, ללמוד ביולוגיה, או ללמוד פסיכולוגיה, או ללמוד פיזיקה, או ללמוד איך לעשות כסף, או איך לתקן מחשבים. וזה שימוש שאני יכול לעשות פה יום ולילה, וימלא את כל חיי. אבל אני אגיע שוב לאותו פלונטר של וגם הנפש לא תמלא. כי לא קיבלת שכל רק בשביל לדעת איך בונים אונייה, או איך, לא יודע מה, פותרים משוואות מתמטיקה. גם, אבל לא רק. ולא קיבלת רגש רק בשביל להתפעל ממוזיקה, ובשביל לראות שקיעה יפה ולהזיל דמעה. גם, אבל לא רק. ולא קיבלת דמיון רק בשביל לדמיין, לא יודע מה, סיפורי מעשיות, אלא קיבלת את הדמיון גם בשביל דברים יותר רגעים. וגם את כוח הרצון. זאת אומרת, ארבעת הכוחות האלו משמשים אותנו גם כבני אדם טבעיים, אנושיים. אנחנו יכולים להשתמש בכוחות האלה בלי שום קשר להיבט האלוקי שלנו. אנחנו יכולים להשתמש בכוחות האלה ולבלות 120 שנה בלהשתמש בכוחות האלה בשביל עצמנו. בשביל להיות יותר עשירים, יותר נהנים, יותר מסתדרים בחיים. בלי שום קשר לשום היבט אידיאלי, לשום היבט של תורה, לשום היבט של עבודת השם. אבל אומר הרב, זה בדיוק הנקודה. לא קיבלנו את הכוחות האדירים האלה רק כדי לגרד לנו בגב. רק כדי לשמש אותנו לעשות יותר כסף ויותר הנאות. גם, אבל לא רק. קיבלנו את הכוחות האלה גם ובעיקר כדי ללמוד את הממדים היותר עמוקים של חיינו. ללמוד את הממדים האלוקיים שלנו, וללמוד את עצמנו וללמוד את העולם בממדים העמוקים שלו. ואז הכוחות האלה כן, ישמשו אותנו וימלאו אותנו הרבה הרבה יותר, כי אז אנחנו משתמשים בהם ליעד היותר עמוק שלהם. ליעד של להוציא אל הפועל את התוכן האלוקי שלנו. ולכן שוב אני קורא את המשפט. אני רוצה שנתרגל לראות את הרב קוק ולפענח את המשפטים, שהם נראים בהתחלה כאלה עליונים, אבל הם מאוד מאוד ממש לוגיקה. לא, לאט לאט לפענח, עוד פעם, אני קורא בפנים. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ. דהיינו, כוחות החיים שקיבלנו בנפש. שכל, רגש, רצון ודמיון. והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם. היכולת שלנו להתעסק עם הכישרונות האלה, גם להכיר את עצמנו, התנועות הפנימיות, וגם להכיר את העולם. אבל כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוקיים דווקא. לא נסתפק להשתמש בכוחות האלה רק להנעת עצמנו ולנהל חיים פרטיים שעניינם כן, טובת עצמי, אלא הם מזקיקים אותנו להבין שקיבלנו כאלה כוחות אדירים, כי יש בתוכנו מימד אלוקי שצריך לצאת אל הפועל על ידי הכוחות האלו. גם כדי לדעת איך להתפרנס ולעשות כסף ולימוד מתמטיקה ולנגן בגיטרה, אבל גם כי הכוחות האלו נועדו לעבודת השם, כן, להכיר את הממדים האלוקיים שלנו. אז הכוונה, דווקא אז, ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. רק כשאדם מפעיל את המערכת הפנימית שלו, את הכוחות שהוא קיבל, לא רק לממדים האנושיים הטבעיים יותר, אלא גם לממדים האידיאליים, גם לממדים של הטוב האלוקי שבו, אז הוא מקבל הרגשה שהוא מתחיל להיות הוא. אני מתחיל להיות אדם שלם, ואז הוא מקבל איזושהי הרגשה של יחס המניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, יבוא באדם ויגיד, טוב, מה, כזה, אני לא נולדתי להיות לא רב, לא נביא, ולא איזה רוחני כזה, מה זה, זה לא, לא. אני מקבל את הכוחות האלה, אני משתמש בהם לצורך עצמי, לא יודע. זה לא נראה לי, אני כמו, להבדיל, אם דיברנו על קומת בעלי החיים, זוכות את שנפש בעלי החיים באה מהאדמה, מהארץ, הכוונה, כל עניינם זה רק הקומה הארצית, יגיד האדם, גם אני רוצה להשתמש בכוחות שלי, בכישרונות שלי, בשביל הקומה הארצית. יש יותר אוכל, יותר פרנסה, יותר ביטחון, יותר הנאות וכו'. לא רוצה להוציא את הכוחות האלה לממדים המוסריים, האידיאליים. אני לא מתאים לכל אחד, אני לא רוחני, אני לא אדם. אומר לו הרב, זה לא קומת האדם הרוחני, זה קומת האדם אנחנו מדברים. הגדולה הזאת היא גדולתו של האדם. אם פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, דיינו סותרים אחד את השני, ידריכו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. הרב מצייר פה ציור של אדם שיש לו כישרונות גדולים מאוד, כמו שאמרנו, הוא מנצל אותם, הוא חכם, יש לו בלי עין הרע, אופקים רחבים, שכל, ברגש, הוא משתמש ברגש ויש לו חוויות שונות, בדמיון, ועדיין, חוויית הפנים היותר עמוקה שלו היא של אדם תלוש. למה? כי אין לכל זה מגמה. כי אין לכל זה תכלית. אבל אם לא הייתי שייך למדרגה הזאת, הייתי כמו בעלי החיים, אז לא הייתי באיזה, גם הנפש לא תמלא. לא הייתי באיזה צורך כזה. אין, בהמה, בעל חיים הוא לא בדיכאון, כי הוא לא מוציא לפועל איזשהו היבט נעלם בתוך חייו, כי אין לו את ההיבט הנעלם הזה. אבל אנחנו נראה הרבה אנשים שמנצלים את הכוחות והכישרונות האלה חזק מאוד, ובצורה מאוד כישרונית ומוצלחת, ועדיין משהו שם תלוש, משהו שם חסר מן הספר, העיקר חסר מן הספר. והרב מתאר את זה כמש ציורי כזה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. כי אתה כמו קברניט שלו, שיש לו, הוא מאוד מאוד, כן, הוא יודע להעמיד את התרנים, הוא יודע לשלוט על המלאכים, הוא יודע לנקות את החדרי המגורים, אבל הוא דבר אחד לא יודע, לאן הספינה הזאת אמורה להגיע. הוא כל הזמן אסור, כל הזמן זה כאן, אבל מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. כי בסוף המימד האלוקי שלנו, הוא גם נותן לנו את הטעם ואת הכיוון ואת המגמה לכם. זה לא רק תפוס כפי יכולתך, מין חיים כאלה של בוא נעצל את השכל לפה, בוא נעצל את הרגש לפה, וקצת חוויה דמיון, וקצת, בהיבט הקצר טווח, זה יכול להיות נחמד מאוד. מין לונה פארק כזה, שאפשר להשתמש בכל הכוחות שלי לחוויות החיים, לכאן, אבל לאט לאט פתאום אדם שם לב ש... מה אני בונה מתוך כל זה? מה הולך ונבנה פה? הכל כזה סתמי? הכל כזה מין לופ כזה של הבל, אבל אם אמר קהלת. כן, קורא לזה ממש התיאור הזה של מי שהיה וטעם וניסה, וכן, אולי החוכמה, אולי הכסף, אולי התענוגים, אולי... לאט לאט, כן, הספינה שמתלטלת מגל אל גל, נותנת לו הרגשה שבסוף זה לא בונה כלום, זה לא מספק, זה לא מרומם, איפה השליחות שלי, איפה אני יוצא לפה. אז זה האדם הזה שאת כוחותיו הוא משתמש בהם, אבל לא אל הממדים האלוקיים, לא אל הממדים אידיאליים. ממילא, טרוף כספינה מטורפת בים, שהוא עולם כזה מאוד מאוד עשיר וכישרוני, אבל חסר תכלית, שמנענע אותו מגל אל גל. שואל את השאלה מה, ואדם, כל אדם חילוני שאתה מכיר, הוא תמיד כזה מטולטל מגל אל גל, מבואס על החיים, לא יודע מה רוצה. הרבה אנשים שמחים ושלווים ומבסוטים מכל העניינים שלהם, מכל העסקים שלהם, מכל... אז הרב עושה פה איזה הסייגה כזאת, תראו. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביאו את ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. ואת יכולים להיות שלבי ביניים כאלו, לפעמים ארוכים, רבי שנים, שהוא עולה על הגל, כן, תרתי משמע פה בסיפור, והוא מרגיש, הנה, וואה, איזה יופי, והוא מתמלא, הנה, מצאתי עכשיו את העניין שלי, אני, כן, אני מתמלא מהעבודה, אני מתמלא מההצלחה שלי, וכן, זה, או מהכישרון שאני מוציא לפועל, מהאומנות שלי, והנה מצאתי איזה, ואני מצליח לעמעם את אותה המיה פנימית ששואפת למשמעות, לקודש, לאמת, למגמה, אני מצליח לעמעם את זה. כן? אז הרב אומר, זה אפשרי. זה אפשרי, אבל באופן זמני. כמה זמן זה הזמני? אז זה אולי עשרות שנים. אבל בסוף, זה סוג של אקמול, קצר טווח, ארוך טווח, תלוי מה האיכות של האקמול, תלוי מהסוג הבן אדם. אבל בסוף הרב אומר, זה זמני, כי זה לא באמת נגע בשורש. כי אם אתה לא חי את עצמך, ואתה אדון אדם יותר עמוק מאשר מכונת כסף או הנאות, אם אתה לא נוגע באדמיות שבך, בסופו של דבר תחזור תחושת התלישות. כן? בוא נקרא את זה לפנים. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, הוא יצליח לעמעם את המועקה הפנימית, את החלל הפנימי שאומר, רגע, אבל מי אני? למה נועדתי? איפה התוכן? איפה... טוב, בוא, עוד חוויה חיצונית או עוד אתגר חיצוני שמצליחים, כן, מצליחים. זה אפשרי. נצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן. כמה זמן? תלו. כמו שאמרנו, מה טבע הכמול ומה סוג הבן אדם. עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. הנה, מה, לא חסר לי כלום בחיים. אבל לא יערכו הימים. הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. מה שבפנים אנחנו חונקים, בא אלינו אחר כך בריבית, זה לא נעלם. כי אם זה אנחנו, זה אנחנו. הנפש הזאת, כמה שאתה קולה אותה בבית הכלא ולא נותן לה, אז היא כמו איזה קפיץ כזה, תדרוך, 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 בסוף זה משתחרר וזה דורשת שלו. הטירוף הכלאי, הרב משתמש בו במושג שמשייך למושגי הקבלה, וזה כף הכלא, במובן הפשוט, זה כמו כלא דוד, נכון? זה כזה הסחרור הזה של... אז ככה מין חוויית חיים כזאת, שהיא לא יודעת מנוח, שהיא לא מוטלת, מטולטלת מגל אל גל, זה נקרא הטירוף הכלאי, כן? כזה מוצלח, כזה כישרוני, כזה זה, אבל משהו בפנים שם חוזר עוד פעם ורגע, אבל מה? אבל איפה? מה חסר? איפה אני? מה הנקודה? הטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. שנייה, מסיים הרב את הפסקה הקשה הזאת. מקום מנוחתנו, מנוחתנו לא במובן של לנוח רגל על רגל, אלא למצוא את עצמנו, למצוא את עצמנו מונחים, למצוא את עצמנו בבית, זה רק שאנחנו מוצאים את עצמנו אל הפועל במלוא מדרגתנו, וזה קודם כל הכרת הקומה האלוקית הזאת וכוחות הנפש שיוציאו לפועל את האיכות האלוקית שלנו ולא רק את המימד הטבעי. כן. זה חלק, וזה לא הכל. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו גם מקבלים מגמה לחיים, כן? אני יודע שלחיים האלה משמעות וערך וגאולה ותפקיד, ולכל אחד יש תפקיד בתוך השליחות הגדולה וכו'. זה דבר אחד, אבל זה לא רק, זה גם מזון. מזון לאותה בת מלך, כן? לא רק מזון של תדעי לך שבסוף יש גאולה, אלא איך בונים את החיים האלה בהיבט אידיאלי. איך בונים את החיים האלה שיש ערך אמיתי לכל צעד וצעד. ויש ערך משמעותי בחיים, וזה לא סותר את המימד הטבעי. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל זה קודם כל אומר שבאמת כל רגע וכל יום הוא בעל משמעות אידיאלית, ולא רק בעל משמעות אגואיסטית. זה נותן לנשמה שמחה גדולה, כי לשם היא צמאה. היא באמת גדולה, היא באמת שייכת לאיזו רוממות, שאם לא נותנים לה אותה, וגם הנפש לא תמלא. ולכן שאדם עומד להשתמש ברגש שלו, כן? בעולם הדמיון שלו, בעולם המחשבות שלו, לא רק לשאלות הטבעיות, אלא גם לשאלות האידיאליות, גם איך לבנות, לא רק למה אני אקבל מהחיים האלה, למה אני נותן לחיים האלה, איך אני בונה את החיים האלה, איך אני בעל משמעות בחיים האלו. אז בסופו של דבר הוא לא, וואו, מסר את עצמו למען הכלל, זה גם, אבל זה גם, הוא גם הזין את עצמו במה שהוא, ולכן הוא גם יהיה יותר שמח. זה דברים, לא סתם, יש לזה ממש מחקרים, שבמקום שיש הרבה יותר התנדבות ונתינה וחסד, יש גם הרבה יותר שמחה. איך אתה יותר מפסיד, מה אתה יותר שמח? כי אתה יותר חי, מי שאתה. אז זה ללמוד לחיות, לא רק את הצד הטבעי, כביכול בעל חיים שדיברנו עליו, אלא גם את הצד האידיאלי, שמחפש ערך ומשמעות לחיים, ויודע לחיות את החיים האלה מתוך רקם האידיאלי. וזה ייתן לאדם מנוחה. מנוחה קרי, להיות מונח בתוכו, להיות מונח בעצמו, להיות מחובר למי שהוא, ממילא נמצא במקום של מילוי, במקום של מלאות ושלווה פנימית. בסדר? עד כאן חלק א', שהוא ממש מקביל למדרש הזה שעליו דיברנו. גם הנפש לא תמלא. אם אתה תנסה לתת לעצמך, להוציא לפה את כוחותיך רק בממדים החיצוניים, משהו שם מבפנים יהיה חסר כל הזמן. בסדר? תראו עכשיו איך הרב עושה פה עכשיו תפנית בעלילה של הפסקה. ועד עכשיו דיברנו על אדם שהוא מאוד כמו חיצוני, כישרון, אבל הוא לא נותן מילוי רוחני אידיאלי. עכשיו בואו נראה שהרב מדבר עכשיו, יוצא מאיתנו עכשיו, יוצא עושה מין סיבוב פרסה כזה, מדבר עכשיו על בעיה הפוכה לגמרי. בסדר? אז מקום מנוחתנו, כך הסתיימה הפסקה האחרונה, מקום מנוחתנו רק באלוקים. אנחנו חייבים, יש לנו צמאון להוציא לפועל, למצוא את האוויר האלוקי לנשמה. אבל האלוקים הלא למעלה מכל המציאות, אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. לחפש משמעות אלוקית לחיים זה דבר מאוד מאוד קשה. מאוד נשמע עליון כזה. כן, מאוד מאוד לא מציאותי, עליון, אולי עליון מדי, קשה, רוחני, מושלם כזה. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל הדעת לנוח. הרב מתחיל פה לדבר עכשיו על בעיה הפוכה. אחרי שעשית לי שיעור כזה יפה, ואמרת לי, וואלה, הרב עשה לי שיעור כזה, הוא אומר לי, תשמע, אתה אדם אלוקי. ואתה חייב מזון לנשמה שלך, והנשמה שלך צמאה לרוממות אלוקית ולערך אלוקי. אבל להיות צמא לערך אלוקי, לשלמות אלוקית, זה דבר מאוד מאוד גבוה. אני לא שמה. אני לא מסוגל להיות שם. בטח לא בשלמות. ובמושגים אלוקיים משהו לא שלם, לכאורה לא קיים. מושגים האנושיים, בסדר, הכל כזה. אבל פתאום שאני מגלה שיש בצמאון לאיזו שלמות אלוקית כזאת, מעצמי, מעם ישראל, מהעולם, פה אני עלול להיפתח, מרוב שאני נפתח עכשיו לצמאון, למשמעות, לערך, לאידיאלים, לקדושה. אבל אני לא ממש מממש את האידיאלים האלה. ולא רק אני לא מממש. אף אחד פה לא ממש, בשלמות. איך אני מתחיל להסתכל על העולם הזה? או על עצמי? איזה גרוע אני. כמה אני דפוק, אני לא... יש עולם כזה גדול של אידיאלים. להיות קדוש, להיות טהור, להיות מוסרי, שמירת הלשון, צניעות, אהבת השם, אהבת ישראל. וואו! מה זה מול כל המושגים האנושיים הרדודים שלהם הייתי כביכול מחובר קודם? פתאום אני מבין, מושגים רציניים מאוד. עמוקים מאוד, תיאורים מאוד. אבל מי יכול לממש את כל המושגים הגדולים האלה? בשלמותם, כפי שאני עכשיו פתאום נפתח אליהם, ואני מבין כמה הם גדולים ועליונים. מה זה עלול לייצר עכשיו? בעיה הפוכה. תראו. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים, מבקשי אלוקים, יגעים ועייפים ברוח. מתפתחים אנשים... שמפוך מהאנשים הראשונים. האדם שעליו דיברנו בפסקה הראשונה, הוא אדם שאין לו שאיפות רוחניות, אין לו אידיאלים, משתמש בכל הכישרונות שלו לעשות כסף וליהנות. אומר לו הרב קוק בפסקה הראשונה, אדוני, אתה לא תגיע למילוי ככה. כן? מקום מנוחתנו רק באלוקים. טוב. הוא חזר בתשובה. מה קורה לחוזרים בתשובה? הוא בנדלק, מה זה השטויות האלה? הכל פה צריך להיות אלוקי, גם המשמעות האמיתית בחיים זה תורה, זה מצוות, זה קדושה, זה תורה. אבל הוא כל הזמן מנסה לדרוש מעצמו, כן? כדרגה שבעלי תשובה שהכל צריך להיות באמת בפיקס, במלוא המדרגות, במלוא ה... פתאום הוא רואה שהוא לא עומד ברף. במילא הוא לא עומד ברף. מין כזה מרוץ כזה, שאתה מנסה כל הזמן להגיע לזה שלמות עליונה כזאת. פה זה לא אדם שאין לו אידיאלים בחיים, הפוך, מרוב שיש לו אידיאלים בחיים, הוא כל הזמן יוצא מתוסכל. מרוב שיש לו שאיפות גבוהות, הוא מין נפתח למרוץ כזה, שאף פעם אי אפשר לנצח בו. אי אפשר להרגיש טובים בו, אי אפשר להרגיש שלמים בו. המצפון נמצא שם כל הזמן, כי נו, אתה רואה, אתה עוד פעם לא שלם. ועוד פעם פה אתה לא. זאת אומרת, פה זה אדם, הרב עבר פה לדבר מקיצוניות לקיצוניות. האדם הראשון הוא אדם שאין לו, אין לו שאיפות רוחניות. האדם השני הוא כבר נפתח, הוא רוצה אלוקים, הוא רוצה תורה, הוא רוצה קדושה. ופתאום שם לב כמה אנחנו בינוניים לעומת עולם הרוח. עולם הרוח עם התביעות שלו והשאיפות שלו והרוממות שלו. עלול לייצר מצב שבו אנשי רוח ואנשי אמונה הם האנשים היותר מתוסכלים. הם האנשים היותר מבואסים על עצמם. יש להם כל הזמן שאיפות והם כל הזמן במרמורים. כל הזמן עם הראש באדמה. פה אני לא בסדר, פה אני לא... פעם מישהו אמר לי, שמע, עד שהגעתי לישיבה הייתי מבסוט על החיים. עד שהגעתי לישיבה, אני מגלה כמה אני אפס, אני עם הראש באדמה. לכאורה. עזוב, אני רוצה להיכנס לעולם כזה שרק מראה לך כמה אתה דפוק כל החיים. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. כן? הייתי בעולם אחד שבו כיף השעשועים, אבל מבפנים יש חיסרון, כי אני לא ממלא את הנפש בצד האלוקי שלה. הלכתי לעולם של תביעות רוחניות, ולמלות את הנפש, ואנחנו אנשים אלוקיים, ואנחנו יש לנו שאיפות אמיתיות בחיים. אבל פתאום אני מגלה כמה אני רחוק, וכמה אני לא, כמה ניצבים בפני עכשיו המון 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 אתגרים. נמצאים הרבה פעמים תלמידי חכמים עייפים ויגעים באיזה מין מרוץ כזה מתיש שאפשר לגמור אותו אף פעם. תמיד אתה יוצא לוזר, תמיד אתה יוצא לא מספיק טוב. אז זה העולם הרוחני, לשם הוא מזמין אותנו, אוי ואבוי. אתה יודע? עוד את המורכבות שהרב מכניס אותנו אליה? זה צריך ללמוד, זה סוגיה חשובה מאוד.
אבל בעולם הזה באמת אפשר להגיע לשלמות הרוחנית הזאת. אפשר לשאוף אליה, אפשר לעבוד אותה, אבל רק בעולם הבא באמת נגיע לשלמות הרוחנית.
אז ממילא מה? אז נידונו בעולם הזה לאיזה מרוץ מתיש שאי אפשר להגיע בו לשמחה?
לא מרוץ, אבל יש שאיפה מסוימת. כאילו אני זוכרת בלמידה שלי לבגרות שלמדנו, הרב תמיד אמר שבאמת באמת השלמות הרוחנית הזאת באמת קורית בעולם הבא, שהנפש באמת מגיעה למקום תענוגים שלה, שהיא באמת שואפת אליה.
אז האם אנחנו בעולם הזה נידונים לחוסר שמחה לפי זה?
לא, אבל הוא כן אומר שהלימוד הזה שבסדר הזה, זה כן נותן לבן אדם נחת, אולי תוך כדי העבודה יש גם סיפוק מזה שהוא כן.
אז ברור שאנחנו חייבים להגיע לשם, בסדר? הרב לא ישאיר אותנו במקום תוסכל, אל תדאגו. אבל מצד שני, הרב רוצה קצת למתוח את החבל, כן? לפני שהוא נותן לנו את שביל הזהב, ולראות מה עלול לקרות. הוא לא רק אומר שזה עלול לקרות, הוא אומר, הרבה פעמים זה קורה. על כן יימצאו על פי רוב. הוא אומר שזה ממש מקרה, זה מציאות. הוא אומר שזו מציאות קיימת, כן? על פי רוב הוא אומר, תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגעים ועייפים ברוח. למה? כי ככל שאתה רציני יותר, אתה מתמלא בשאיפות רציניות. ככל שהשאיפות שלך יותר רציניות, אתה יותר מתוסכל. מתוסכל מעצמך, מתוסכל מהסובבים שלך, פתאום אתה מסתכל על ההורים, כן? באתי מהמדרשה, אני עכשיו יודע כל מיני דברים, כל מיני עניינים. רגע, למה זה ככה? למה זה ככה? אני הופכת להיות... אז אני מתוסכל מההורים שלי עכשיו, אני מתוסכל מהחברות שלי, אני... אולי מתוסכל במדינת ישראל, גם היא לא מספיק טובה. יפה, הנה, נולד לנו פה מבקר המדינה, שכל דבר לא מספיק טוב בשבילו, והוא בעצמו הכי מריר מכולם. זה העולם הרוחני, לשם אנחנו רוצים שהוא יביא אותנו? ודאי שלא. אבל אומר הרב, הרבה פעמים זה יקרה. אז צריך לדעת לזהות את הבעיה ולנסות ולהבין איך לא נכנסים למקום הזה. אוי ואבוי לנו, אם אנשי אמונה יהיו בסוף האנשים המרירים המתוסכלים. בסדר? זה סתממן לא טוב, שאנחנו לא ממוקמים נכון. אבל אומר הרב, זה נפוץ. זה נפוץ, שלפעמים דווקא תלמידי החכמים, הם יהיו אלה שיש להם מה להגיד על כל דבר. זה דפוק, הוא דפוק, המדינה דפוקה, זה דפוק. כן? כי באמת, יש שאיפות גדולות. כן, תראו איך הרב עכשיו כן, מפרט את זה. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, היא רוצה אידיאלים, אמת, יושר, בית מקדש, הכל בשלמות. אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. מה אתה אומר לי? יופי, עשית איזה מעשה טוב. נו, אז יכולת לעשות את זה יותר טוב, נכון? אז זה לא היה בשלמות. תמיד יבוא המקום הקטן הזה, היצר אבי הרוס לך את הזה. לא, זה לא היה כזה בשם שמיים. עשית את זה בשביל שירו, נכון? עשית את זה כדי שיגידו לך שאת... כן? אז כל הזמן יהיה תמיד מה שיגיד, לא מספיק טוב, לא מספיק טוב. אז היא לא שמחה במעשים הטובים, כי זה לא הכי מושלם. לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. למדת משהו עמוק, חזק. רגע, אבל זה הכי עומק שיש בדבר הזה. מה, אין בזה יותר עומק. ככה רבי עקיבא הבין את הפסוק, את המדרש הזה. לא, בטוח שיש בזה יותר. אז את לא מבינה איזה בעומק, נכון? אז מה מתלהבת? כן, זה היצר הרע הזה שהוא אומר בפנים. כן, לא שווה, שום דבר לא שווה. לא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנווה לעולם בעיניה. עלול להיווצר מצב שמתחילה להתפתח בנפש הזה, מתנווה לעולם בעיניה. זה חוסר סימפתיה כלפי המציאות. חוסר סימפתיה. איזה העולם הזה, קווץ', הכל קווץ'. אני קווץ', העולם קווץ', אני מסתובב עם פרצוף קווץ', נו. ככה אי אפשר לבנות את עם ישראל, ככה אי אפשר להציל שום דבר. עם אנשי אמונה, עם אנשים קווץ'ים, אז מי ירצה להיות איש אמונה? אבל זה הרבה פעמים מה שקורה. העולם, כל צ'וקמה, יש לו בעיה להגיד, יש לו ביקורת על כל דבר.
ייאוש?
ייאוש כזה, כן, ייאוש. וכל דבר הוא לא מספיק טוב, ולמה עם ישראל ככה? גם הדתיים הם מזויפים, גם הרבנים מזויפים, גם הזה, כל הגברים אלימים, כל האנשים הם כאלה, כל האלה זה כאלה, כל הפוליטיקאים כאלה, יש לו משפטי מפתח לכל דבר, איך להרוס את כל המדינה, מכף רגל להדוש, לא, אין בה מתום, הכל דפוק, נכון? וזה לפעמים יהיה דווקא מאנשים הכי רציניים, שמומחים בלהסביר למה הכל דפוק. אומר, זה לא הדרך. זה לא הדרך לתקן. אבל זה מה שעלול להיווצר, כן? שהאנשים הרציניים הם המבט חמור הסבר שיודעים להסביר כל דבר, זה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב, וזה לא מספיק טוב. נו, אז בסוף מה אתה רוצה מהחיים שלנו? נתאבד בזהו, מה? חס ושלום. אבל יש פה איזה זרם רוחני כזה שעלול להתפתח דווקא, שהבסיס שלו, ולפעמים זה דווקא... זה מוכר מאוד, נכון? במציאות שאדם ככה חוזר בתשובה בצורה מאוד, והרבה פעמים בלהט אמיתי מאוד, ונפלא מאוד, כן? אבל שעלול לייצר מצב של, כן? לא מבסוט משום דבר. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויו החומרים והרוחנים, נדמה לה לביעקתה, למקום מעיק, למקום קטן, למקום שהוא לא רחב, מקום סגור. והאווירון עשה לה מחנק. מתי יהיה בית מקדש? מתי? לעתיד לעבור, אבל עכשיו הכל דפוק, עכשיו הכל. זה משרה דיכאון אווירה כזאת. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, מה שלעומתם עין, ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון, וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. מה בסוף התהליך המתסכל הזה, לאן זה עשוי להוביל? הוא כל הזמן שואף וכל הזמן מתוסכל, כל הזמן שואף וכל הזמן מתוסכל. מה בסוף יהיה? שהוא יבין שלא כדאי, לא כדאי לשאוף. כן? או שתישאר מתוסכל, או שעדיף לא לשאוף, בסדר, הבנתי. לא, לא תודה. כן? אם להיות אדם רציני שווה להיות אדם מתוסכל, אז איך אומרים יהודים? מויכל טויבס. אז מויכל טויבס. אני מוכל על הטובה, תודה רבה. מסתדר בלי זה. וכמובן שזה לא הדרך הנכונה, בסדר? תראו, אתם רואות איך שתי הפסקאות, פסקה א', פסקה ב', הן פסקאות שהן בעצם סותרות ומראות לנו, הרב הרבה פעמים זה דרכו להראות לנו את שני הכיוונים, שני הקצוות הלא טובים, כדי להוביל אדם בסוף לדרך האמצע. אז להיות אדם שלא מתייחס למימד האלוקי שלו, וחושב שאפשר לנהל חיים שלמים רק בממדים החיצוניים, זה טעות גדולה. מקום מנוחתנו רק באלוקים. אבל להיות אדם שמתייחס רק למימדים האלוקיים, וחושב שהוא אמור להיות מלאך, והעולם הזה הוא אמור להיות, ולא מבין שהעולם הזה יש לו מנגינה אחרת, אז זה גם טעות גדולה. אני כל הזמן מצפה מעצמי להיות מלאך, ולהיות בכל העולם, למה כולם פה לא... וזה לא עולם של מלאכים. אתה צריך להבין את היסוד ואת הסוד ואת היופי שבעולם הזה. ושבאנו, שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא חושק יותר מהעולם של המלאכים. למרות שהוא מאוד מאוד מושלם העולם של המלאכים, הקדוש ברוך הוא חושק בעולם הזה. התאווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. מה יש לו בעולם צ'וקמה כזה? לא, לא, מבחינת הקדוש ברוך הוא זה לא כזה עולם צ'וקמה כנראה. מבחינת הקדוש ברוך הוא יש כנראה הרבה סימפתיה לעולם הזה. הרבה סימפתיה לבני אדם עם החולשות שלהם. לבונו שלנו יש לו הרבה מאוד עין טובה. על העולם הזה, עלינו, על המדינה שלנו, על... כן, יש לו הרבה מאוד עין טובה. אבל זה תמידי חכמים צריך לכוון את העין שלהם אל העין של ריבונו של עולם. ולא לפתח איזו ציפייה לא נכונה, למה הכל פה לא מושלם, אלא תעמיק ותראה כמה אור וכמה טוב יש בתוך העולם הזה. איך מפתחים מבט כזה? פסקה ג' צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. יש לנו טרקלין ויש לנו שער. אל הטרקלין, שזה עיקר ההיכל, שאליו אנחנו רוצים להיכנס, צריך להיכנס דרך השער. מה הכוונה? השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה. בכל חי ורמס. בכל צמח ופרח. בכל גוי וממלכה. בים וגליו. בשפרירי שחק ובהדרת המאורות. בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. היינו בביטוי העולם הזה, כן? כמו שאמרנו, בעולם הזה הפשוט, שיש בו סערות ויש בו מלחמות ויש בו רעיונות ויש בו כישרונות, ולאט את אנשים מנסים לבנות את הטוב כימה כימה. יש בו עומק של טוב שצריך המון המון ללמוד, ללקוט אותו ולשמוח בו, ודווקא שם נמצאת התשוקה האלוקית. בואו נראה. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להאסף אל אורה, זה אותו אדם שהוא כבר, כן, הוא רוצה אלוקות, ואין לנו יכולים לבוא למידה הזו שמילאו את תשוקתנו. איפה נמצא אותה? בתוך החיים עצמם. יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים הרגוע ושלום במנוחתה. ריבונו של עולם בנה עולם שבו המרחבים הכי גדולים, הכי אידיאליים, יצאו אל הפועל בטבעיות הכי פשוטה והכי עולם הזית. העולם הזה יש בו איזה שילוב מופלא של מרחב אלוקי הכי עליון בתוך חיים טבעיים, טבעיים לגמרי, פשוטים, נעימים וזורמים. שם נמצאת המתנה, שם נמצאת האלוקות. האלוקות הכי עליונה לא נמצאת בשמיים, נמצאת בארץ. אבל נמצאת בארץ ביכולת לחיות את השמימיות בתוך הארציות. הקדוש ברוך הוא ברא פה יסוד מאוד מאוד גדול. איך אנחנו, הכל תמון בפסוק הראשון שכבר הזכרנו אותו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו השמיים והארץ כבר לא מנותקים. אם אני מנסה בעולם הזה להתחבר רק אל הארץ, פסקה א', זו טעות, זה יהיה חיסרון. אם אני מנסה בעולם הזה להיפגש רק עם השמיים, פסקה ב', להיות איזה מלאך או לצפות מהעולם שלנו להיות עולם של שמיים, זו טעות, זה לא העולם הזה. העולם הזה הוא שמיים וארץ. העולם הזה הוא השמימיות שתמונה בתוך הארציות. בתוך החיים הטבעיים. כל הרשימה שהרב אמר שם, בכישרונות שלנו, במחשבות שלנו, ברצונות, בטבע החיים, בכל צמח ופרח, בכל חי ורמס, בכל רוח ונשמה. בטבעיות החיים עצמה מונחת האלוקות הכי עליונה. אנחנו רוצים ללמוד איך לחיות את טבעיות העולם הזה, ולחיות אותה מתוך הממד האלוקי שלנו, מתוך הממד האידיאלי שלנו. כשאנחנו פותחים את ליבנו לאדם, וכשאנחנו בונים משפחה, וכשאנחנו בונים חברה, וכשאנחנו בונים חיים, ואנחנו עושים את זה מתוך שמימיות, מתוך שאיפות אידיאליות, מתוך רצונות של טוב, הטוב האלוקי שיוצא לפועל בתוך העולם הזה הוא הרבה יותר עליון מאשר לחפש איזו שמימיות עליונה שמנותקת מהחיים. שמימיות עליונה שמנותקת מהחיים, הרב ציוד היה קורא לזה לתפוס מלאכים. הכהן אומר בצחוק הזה, שאנשים מחפשים כל הזמן לתפוס מלאכים. ולא מבינים שבסוף, להגיד למישהו בוקר טוב ולשמח אותו, או לפרוס לרעב, לחמך, כמו שהנביא אומר, היכולת להוציא לפועל את הטוב האלוקי הכי עליון שנמצא בתוך נשמתנו, יוצא לפועל על ידי החיים הטבעיים האלה, כשיודעים להוציא אותם לפועל מתוך מרחב אלוקי, מתוך מרחב אידיאלי.
הרב אומר כאילו לשנות בין החומר לרוח.
כן.
להשתמש כאילו בטוב שיש בעולם הזה.
נכון. וזה נקרא מצוות. מה זה מצוות? תורה יוצאת לפועל על ידי מצוות. לא על ידי בריחה מהחיים, על ידי היכולת לחיות את החיים מתוך המרחב האלוקי, מתוך המוסריות, מתוך הטוב, מתוך הדרכה של תורה. אבל הדרכה שיודעת את החיים האלה לחיות בשמחה וטבעיות. אבל שמחה וטבעיות מוסרית, אידיאלית. לחיות שמימיות בתוך העולם הארצי. לחיות את הנשמה בתוך הגוף. והנשמה יוצאת אל הפועל בתוך הגוף יותר ממה שיוצאת אל הפועל ללא הגוף. החידוש הזה תמון בתוך כתביו העמוקים מאוד של הרמח"ל. רבנו הרמח"ל יש לו ספר שנקרא דרך השם, ששם הוא כותב את כל התוכנית האלוקית של העולם הזה, של העולם העליון, הכל, הוא פורס שם, כן, עולם ומלואו. אומר הרמח"ל, אנחנו תמיד חושבים, יש את העולם הזה, ויש את העולם, מתי הנשמה מגיעה לשלמות שלה? בעולם הבא, נכון? הנשמה והגוף נפרדים, הגוף הולך אל הקבר, הנשמה שמה היא שמחה ומתרומם, הכל זה נכון. זה נכון. למה? כי הנשמה שהייתה בתוך הגוף בשלב א', הצטמצמה, והגוף עליות, ירידות, חטאים ועניינים, ואז רק כשהנשמה עוזבת את הגוף, שם היא מגיעה למרחב אלוקי הרבה הרבה יותר גדול. אומר הרמח"ל, אבל זה לא סוף הסיפור. זה רק שלב ראשון. השלב היותר שלם, שבו האדם יצא לפועל בשלמותו, והעולם יצא לפועל בשלמותו, הוא השלב שבו הנשמה חוזרת אל הגוף. שאנחנו מכירים, מכנים את תחיית המתים. כי שלמות האדם היא לא בנשמה שמנותקת מגוף. שלמות האדם היא בנשמה וגוף ביחד. רק השלב הזמני הזה, שבו כן, צריך תיקון לכל אחד מהם, לגוף בנפרד ולנשמה בנפרד, זה השלב שאנחנו ככה יותר מכירים בתוך העולם. אבל העולם הבא אומר הרמח"ל האמיתי והנצחי, הוא שנשמה וגוף חוזרים לחיות כאחד, באופן כזה שהגוף לא רק שלא סותר את הנשמה ולא מצמצם אותה, אלא מרחיב אותה ומוציא אותה אל הפועל פי כמה וכמה מאשר הנשמה בלי הגוף. כי הנשמה והגוף הם חברים מצד האמת. טוב, אנחנו לא בשלב הזה, אנחנו לא בזה, אנחנו מדברים על עתידיות מאוד מאוד עתידית. אבל כבר בשלב הזה אנחנו צריכים להבין שיש פה יסוד מאוד עמוק. הגוף שלנו הוא מוציא לפועל את הנשמה. והטבעיות של החיים, דווקא על ידי האדם שמתנהל בחיים האלה בצורתם הטבעית, בונה חיי משפחה וחיי חברה וכישרונות ומוציא לפועל את חייו, אבל הוא עושה את זה מתוך מרחב מוסרי, רוחני, אידיאלי, מתוך שאיפות של קודש, מתוך שאיפות של גאולת ישראל, מתוך שאיפות של תיקון, שם יוצא לפועל המרחב האלוקי היותר עמוק. כן, בוא ניתן דוגמה. קודם כל הדוגמה הכי פשוטה זה נשמה וגוף. ריבונו של עולם בחר לייצר פה איזה יצור מאוד משונה. למה אתה מצמצם את הנשמה בגוף? כי מצד האמת זה לא צמצום, אומנם כדי שנראה שזה לא צמצום ייקח הרבה זמן. אבל מצוות הנשמה לבד לא יכולה לעשות. זאת אומרת, הנשמה מוציאה את עצמה אל הפועל על ידי הגוף ובתוך הגוף, ובתוך החיים. ובתוך החיים החברתיים. ולכן, אם יש לי ברירה ללכת ולחיות בנקיקי סלע ולעבוד את השם מתוך תשוקה, כן? או לפנות אל החיים האלה ולבנות אותם. האם להיות חנוך או אברהם אבינו? או בהקשר הפרשתי הקרוב, נוח או אברהם אבינו? על פניו לגלות מדרגות רוחניות הרבה יותר קל אם אני אבנה לעצמי תיבה ויתנתק מכל החיים הזה ופשוט יחפש קומות רוחניות ונסה לחיות רק את השמיים, לא את הארץ. אבל לא, לך לך אל הארץ אשר אראך. תבנה פה עולם שבתוך הארציות מוצא את השלמות הרוחנית. זה סוד החיים. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ושם המרחב הרוחני יוצא לפועל בצורתו הכי עמוקה. התאווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות דירה לתחתונים. כשאברהם אבינו, שמשה רבנו, סליחה, עולה לשמיים לקבל תורה. מדרש יפה יפה. משה רבנו עולה לשמיים לקבל תורה. המלאכים, יש הרבה הרבה מדרשים, יש המלאכים שם עושים הפגנות, מה פתאום? תורה? איך אפשר? הקדושה שאנחנו לא מגיעים אליה. אנחנו המלאכים השמימיים לא מגיעים לקדושה הזאת שנקראת תורה. למי אתה נותן את זה? למי? לאחד זה שיש, יש הרבה תשובות, איך, אבל אחת התשובות, מדרש כזה מאוד יפה, שהקדוש ברוך הוא באותו רגע לוקח את הפרצוף של משה ועושה לו טרנספורמציה. הוא הופך אותו לפרצוף של אברהם. המלאכים נבהלים? אומרים, הוא מוכר לנו אברהם הזה. מוכר לכם, אתם זוכרים שאכלתם אצלו? אתם ניזונים ממנו. התבלבלתם חברים. מי מעל מי? הוא הזין אתכם. הוא הזין אתכם, זה לא רק בגשמיות. כשהוא יודע לחיות את החיים האידיאליים בתוך החיים, בתוך אהבת לך כמוך, בתוך הכנסת אורחים, בתוך מסירות נפש על סדום, בתוך תיקון העולם, הוא מזין אתכם, ידידי המלאכים. והוא מגיע לתורה, כי הוא יוצא לפועל, מוציא לפועל את המרחב האלוקי בתוך החיים. וזה יותר גבוה מאשר מרחב אלוקי שמנותק מהחיים. זה שמחה גדולה. נכון שאי אפשר להוציא את זה לפועל בבת אחת. נכון שקימה קימה, נכון, זה הכל נכון. אבל קודם כל צריך לדעת איזה ערך שבעולם הזה, בעולם הזה, המסובך הזה, עם הגוף, עם הירידות, עם הבלגנים, עם המידות הרעות, עם היצרים, אבל בסופו של דבר היכולת בתוך העולם הזה, עם הטבעיות שלו, עם המסובכות שלו, להוציא לפועל את הטוב האלוקי כאן, אין יותר יקר מזה. זה הגילוי, זה הסוד של, של העולם הזה. שהמרחב האלוקי שעושה לפועל פה, בתוך החיים, בתוך, בחיבור הזה בין קודש לחול, בין נשמה לגוף, בין שאיפות אידיאליות לבין חיים טבעיים, כאן נמצא הטוב האלוקי יותר מתקדם. המדרגה הרוחנית יותר מתקדמת. שמה? לגמרי, מצוין. זה לא שאלה, זה הערה, הערה חשובה מאוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאזן, ואני רואה שנגמר לנו הזמן, אבל זה ממש, אנחנו עוברים פאזה בין שתי קומות. בקומה הראשונה שעליה דיברנו בעיקר באלול, קודם כל לעשות לאדם הזה סוויץ' בראש, להגיד לו, אדוני, תפסיק כל הזמן במרוץ הזה אחרי הטבעיות ואחרי הממדים החיצוניים של החיים. האוצר, כמו בסיפור החסידי, נמצא בפנים, נמצא בנשמה, נמצא בעולם הרוחני, נמצא בקודש, נמצא בטוב. זה קומה ראשונה. קומה שנייה, ההבנה, שעכשיו תבין שאת כל השמימיות הזאת, איפה תוציא לפועל? בתוך החיים. כאילו בהתחלה ניתקתי אותך מהחיים, כדי שתבין שהעיקר זה בקודש. עכשיו תבין איפה הקודש מופיע? תחזור לכם. רק שם תמצא את הקודש בלתנים. אל תחשוב שקודש מופיע באיזו עצבנות דתית כזאת שיודעת לקטול כל דבר. לא, קודש מופיע ביכולת לסמוך בחיים האלה, ולרומם את החיים האלה. ככה קודש מופיע. וקידושים בעם ישראל זה חיים מלאים של איש ואישה, נקרא קידושים. כן? להבדיל מהגויים, שהאיש הקדוש הוא מתנזר מהאישה. ובעם ישראל, שיא הקדושה מופיע ביכולת את כל האידיאלים האלה, מופיע בחיים. בסדר? ולכן זה הערה מאוד חשובה. כאילו אנחנו עושים שני שלבים. שלב ראשון, כן, תהיה נוח. לפני לך לך צריך פרשת נוח. עזוב, הכל, תראה כמה שחיתות יש בחיצוניות של החיים. תתכנס פנימה, תכיר את העולם הרוחני, שם האור, שם האמת, שם הקודש, שם הנצחיות. את הנשמה קיבלנו לפני הממדים הטבעיים. והיא עיקר החיים, היא קיים חיינו. אבל עכשיו נבין, קומה ב', שהנשמה הגדולה הזו, לא סתם ריבונו של עולם, בנה אותו בתוך הגוף. בתוך הטבע, בתוך העולם הזה, עם סיבוכיו, דווקא שם היא יוצאת אליו.
אז כאילו מישהו שנמצא
בארץ, מה שראינו
בפסקה ב', אז
הפתרון
שלו
זה
כאילו
לשלב
את כל הדבר הזה בחיים עצמם,
להבין שזה האידיאל וזה הקודש
היותר
מתקדם. ואז הוא ישמח בעולם הזה. פתאום העולם הזה לא יתברר לו כאיזה מקום מעצבן שצריך לעבור אותו כדי להגיע לעיקר, כן? אלא פה העיקר. ביכולת שלך לרומם את החיים ולסמוך בחיים האלה. כי פה נמצא האור היותר מתקדם. בסדר? וזה מחזיר אותנו להבנה של המדרש באור חדש. המטרה שלנו היא לא רק להקשיב לבת מלך, אלא בעצם המטרה של האדם זה להבין את עצמו כזוגיות פנימית בין בת המלך לבין העירוני שבתוכו. זה מטרתנו בחיים, לזה רציתי להגיע. האדם הוא לא רק בת מלך. עיקרו של האדם זה בת מלך. אבל שלמות האדם זה ביכולת לנהל התאמה נכונה והרמוניה נכונה בין בת המלך לבין העירוני שבו. לחיות את הזוגיות הזאת, בין הטבעיות. אם אנחנו נחשוב שלהיות אנשים מוכנים זה לרמוס את הטבעיות שלנו, אנחנו בצרות. זה לא נכון. אנחנו עכשיו עולים פה כל. המבט הרוחני השלם לא בא לרמוס את המימד העירוני שבנו ולהגיד לו, אתה לא שווה כלום, יש לך בת מלך. אלא בא ללמד את עצמנו כעולם שמחבר זוגיות מאוד עמוקה בין בת מלך אלוקית לבין עולם עירוני טבעי, שדווקא הוא מוציא לפועל את הבת מלך. הוא החבר הכי טוב שלו. וואה, זה כבר אתגר הרבה יותר עליון מאשר להבין שאנחנו רק בת מלך. זה כבר להבין שיש פה הרמוניה מאוד מאוד גדולה, צריך לבנות אותה בלי לרמוס את הבת מלך, אבל גם בלי לרמוס את העירוני. בסדר? טוב, תודה רבה.